מאזינים יקרים, 9 באב בבוקר. כן, עברנו את הלילה, נכנסנו ככה באווירה של הלילה, ליל 9 באב, כל אחד בבית הכנסת שלו, אפילו בבית, אלה שעברו את זה בבית, אנשים, יש משהו באוויר, באווירה. אני חושב קודם כל שהבכי הגדול ביותר של חלק גדול מאיתנו, וזה גם חשוב מאוד, חשוב מאוד מאוד, אנחנו בוכים על זה שאנחנו לא מבינים מספיק מה חסר. זה כבר טוב, זה כבר משהו. אבל אני רוצה בבוקר של 9 באב, ביחד איתכם, ללמוד קצת על בית המקדש, על באמת מה חסר לנו, מה היה, אולי בשביל לתת לנו יותר את ההרגשה, ההרגשה הזאת של כמיהה, של המתנה ושל ציפייה, כשאדם באמת לא, מישהו מאיתנו לא מבין מה חסר לנו, אין שום סיכוי בעולם שמישהו מאיתנו יבקש או יצפה למשהו שהוא לא חושב שחסר. ואדם שיש לו בית גדול כמו שצריך, תבוא יום אחד תגיד לו, תראה, חסר לך פה עוד חדר שינה אחד. הוא יגיד, מה פתאום, ברוך השם הכל בסדר, יש לי 6 חדרי שינה. מספיק גם כשבאים אורחים. אם לא חסר, אין ציפייה לשום דבר. אני רוצה לעסוק בחלק הראשון בפרק בתהילים שכתוב, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. ושואלים, שואל המדרש, מדרש ידוע, מה זה מזמור לאסף? כשדוד המלך מספר שאלוקים באו גויים בנחלתך, אז זה מזמור, מזמור זה בנשון שירה. בכי לאסף, נהי לאסף, קינה לאסף, מה זה מזמור? אומר המדרש, משל למלך, שעשה בית חופה לבנו, סידר את הכל, צבא, העמיד את הכל כמו שצריך, ויצא בנו לתרבות רעה. המלך ישר עמד וקרא את הווילונות של החופה, שבר את הקנים, עשה הכל בשביל להסתיר ולהרוס את החופה. ואז היה אומר, כביכול מזמר, אז אמרו לו, המלך, אתה הופך את חופת הבן שלך, ואתה יושב ומזמר? אמר להם, מזמר אני, למה אני מזמר? למה אני שר? שהפך חופתו של בנו, ולא שפך חמתו על בנו. זאת אומרת, כן, הבן יצא לתרבות רעה, אז כועס האבא ושובר את החופה, אבל הוא מזמר, הוא אומר, טוב, לפחות אני כועס והורס את החופה, ואני לא כועס על הבן באופן ישיר. כך אמרו לאסף, מזמור לאסף, הקדוש ברוך הוא החריב את ההיכל, את המקדש, ואתה יושב ומזמר, זאת הייתה השאלה, הרי מזמור לאסף, הרי היה צריך להיות כתוב, קינה לאסף, נהי, בכי לאסף. אמר להם, מזמר אני, דוד המלך אומר, ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים, ולא שפך חמתו על כלל ישראל. זאת אומרת, למעשה יש כביכול איזשהו עידוד מסוים. כדאי שאולי ננסה להבין את המדרש הזה, דרך מדרש באיכה, איכה רבה בפרשת ד', שהמדרש למעשה אומר לנו, במידה מסוימת אנחנו צריכים לשמוח שהקדוש ברוך הוא קילה חמתו בעצים ואבנים, ולא חס וחלילה שפך חמתו על כלל ישראל. כמובן שהבכי והכאב שלנו זה שנחזור לבית המקדש, וכל מה שהקדוש ברוך הוא קילה חמתו בעצים ואבנים, שהעצים ואבנים יחזרו. אבל כמו שאמרתי, בואו ננסה ללמוד ביחד. הרי דברי חזל האלו במדרש, שבית המקדש היה כביכול עצים ואבנים, לכאורה קשה מאוד. הרי אנחנו יודעים, זה גם כן ילקוט באיכה, בשעה שביקשו אומות העולם להחריב את בית המקדש, בית המקדש יתרומם, ככה מספר המדרש, ונתלה באוויר עד שהורידו הקדוש ברוך הוא, כי ביכול נתן להם בשביל להחריב. כמו שנאמר, אנחנו קראנו את זה באיכה, גת דרך השם לבטולת בת יהודה. לבית המקדש כביכול, רבותיי, כן, כן, אנחנו מדברים על דברים ככה ביום שאפשר לדבר על דברים קצת עמוקים יותר. לבית המקדש הייתה כביכול נשמה של יהודים, כעין נשמת היהודי. הקדוש ברוך הוא הרי כביכול הוא נשמה של כלל ישראל. זה הנשמה של בית המקדש. עוד דבר כדאי שנתבונן וננסה להבין. כל הדינים שאנחנו, כל הדינים והנהגות שהתחייבנו בהם, זכר לחורבן, התחלנו את האבל ב-17 בתמוז, היום שהובקה העיר, ואז התקדמנו לאט לאט בדרגת האבלות, עמוק, עוד יותר, עוד עומק ועוד עומק, ראש חודש אב הגיע, שבוע שחל בו תשעה באב, ערב תשעה באב אתמול, סעודה מפסקת, אנחנו כבר היינו בגדר של ענינות של אונן, ותשעה באב בבוקר, עכשיו בשעות האלה אנחנו שורעים באבל, כפשוטו, יושבים על הארץ, מורידים את התפילין, מסירים את הפרוכת, מעל גבי ארון הקודש, הכות, הכל אנחנו עושים, לקראת הרגע הנורא, של שריפת בית השם, שריפת בית השם, וואו, ואז קורה משהו מאוד מאוד מאוד, מעניין, ואפילו משונה, אפשר להגיד עליהם, מרבה הפלא, מגיע חצות היום, עוד מעט, אותו רגע נורא למעשה, שהאש הוצתה בבית המקדש, באותו רגע למעשה נשברת האבלות, כביכול אנחנו מקבלים נחמה, מגיעים לתפילת מנחה וזהו, כבר קמים מהרצפה, מניחים תפילין, מחזירים את הפרוכת למקומה, והדבר באמת, בוא ננסה יחד להבין, תמוע מאוד, תשעה באב לא הסתיים, וכבר אנחנו מפקיעים משהו מעוצמת האבלות, למעשה האבלות הכבדה, לא מדבר על אבלות של הצום, עד חצות היום, זהו חצות קמים, אלה שנוהגים לשטוף את הבית אחר הצהריים, אבל כבר זהו, האבלות הכבדה שעלינו, עלינו, עלינו, או התעמקנו וירדנו במעמקי האבלות, אנחנו מסיימים כביכול, אני חוזר כביכול, בחצות היום. ו... מה שהקדמתי קודם, הנושא הזה של שפך חמתו על העצים והאבנים, האם באמת הקדוש ברוך הוא שפך חמתו רק על עצים והאבנים? הרי בהמשך של אותו מזמור, בתהילים ע"ט, באותו מזמור של מזמור לאסף, אלוקים באו פגועים בנחלתך, יש שם תיאור נורא והיום, על מה שהתרחש בזמן החורבן. באו גויים בנחלתך, תימו היכל קודשך, נתנו את נבלת עבדיך, נתנו את נבלת עבדיך למאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים, ואין קובר. לשון של התהילים, באותו פרק, בתהילים ע"ט, מזמור לאסף, הרי גם האנשים שהיו אז בבית המקדש, בזמן חורבן הבית, סבלו סבל אדיר מהחורבן. אז ננסה שוב להבין ביחד, מה זה הבחינה הזאת, מה זה העניין הזה של קילה חמתו, חמתו בעצים ואבנים. הרי גם המציאות לא הייתה ממש כך. אז שוב, מה שמובן בדברי חזל, מה שחזל מביאים, שפה חמתו על עצים ואבנים, ודאי לא הכוונה שמאחר והיה מדובר על גזירת כליה על כלל ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יכול להעדיף להשאיר בחיים את כלל ישראל, ובצורה לשכך את הכעס, אז הוא יחריב את בית המקדש. כמו שלפעמים להבדיל אלף אלפי הבדלות, ילד קטן מכיס את אבא שלו, אז במקום שאבא ייתן איזה מכה לילד, אז אבא לוקח אבן ומנפץ את החלון, ואז הוא נרגע. אוי ואבוי לנו אם אנחנו יכולים להבין את הנקודה הזאת, חלילה וחס, להבין את הנקודה הזאת במקום הזה של כביכול קילה חמתו, הוא כעס, אז הוא שחרר את הכעס על העצים והאבנים. יש איזה משל נפלא מאוד, שיכול להעיר לנו את כל העניין הזה באור מיוחד מאוד, שמעתי את זה בשם הגאון רב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה. משל לצייר, צייר, אומן מומחה, שכמו הציירים, ביקש ככה אחרי כמה שנים שהוא מצייר פה דבר, שם דבר, ביקש לצייר איזה ציור אחד, משהו מיוחד ביותר. שם הוא ישקיע את כל הכישרונות שלו, ישקיע עבודה מאומצת. ואז הוא מחפש את המיקום, איפה המיקום שאיך רואים ששם הוא יעמוד, יראה משהו ויצייר, אז הוא עולה על איזה הר גבוה. ממנו הוא משקיף לנוף רחב, לנוף מרהיב עין. ואז הוא יושב שם, ומצייר ימים כלילות, יושב בלילה בשקיעה, ומצייר בדייקנות עצומה. את כל מה, איך הוא נקרא לזה בלשון עולה קיצונית, את כל החיים שלו, את כל המהות שלו, הוא משקיע ביצירה הזאת. עד שבאמת, אחרי תקופה, הוא מוציא מתחת לידיים שלו יצירה מיוחדת להפליא, משהו מיוחד ביותר. איך הוא קרא לזה? יצירת חייו. ואז כשהוא נמצא שם על ראש הער עם החבר שלו, הוא הביא חבר שישב איתו, שידבר איתו, שככה יכניס אותו לאווירה. כשהוא מגיע סוף סוף לסיום העבודה, אותו צייר מבקש לדעת, לבדוק עד כמה התמונה נפלאה, עד כמה היא משקפת את הנוף האדיר והמיוחד שיושבים שם על ההר ורואים. אז בגלל שמקרוב הרי אי אפשר להבחין בכללות של התמונה, בכל התמונה כולה, לכן הוא מניח את הציור על כאן הציור, ככה על המעמיד, איפה שמעמידים את הציור, ואז הוא הולך אחורנית, וכמה שהוא מתרכז ומתבונן מרחוק על היצירה המופלאה שלו, הוא פוסע עוד פסיעה אחורה ועוד אחת, והוא לא שם לב למעשה, מה הוא לא שם לב? שמאחוריו, במרחק של כמה פסיעות, תהום פעורה, והחבר שלו צועק אליו, לצייר, לאומן שלנו, תעצור, מאחוריך יש תהום. אבל הוא כל כולו מרוכז בציור שלפניו, ביופי, בהדר, בעוצמה של הציור, הוא פוסע עוד פסיעה אחורה, הוא לא שם לב לצעקות ולזעקות של החבר, תעצור, יש תהום מאחוריך. כשהחבר שלו רואה שהוא לא יכול להוציא אותו מהריכוז בציור, באמת עבודת, איך רואים, יצירת החיים שלו, והוא נמצא בסכנת חיים, מה הוא עושה באותו רגע? הוא עומד ליד הציור, הוא מתנפל על הציור, ופשוט קורא אותו לגזרים. ומה עושה הצייר? הצייר זועק, איך רואים, בזעקות שבר. מה עשית? הרסת את העבודה של החיים שלי. אומר לו החבר שלו, בוא תראה מה אני עשיתי. תסתכל מאחורה בבקשה. תסתכל פסיעה אחת אם היית ממשיך מאחורה, מה היה קורה לך? בגלל שהתרכזת בציור, היית פשוט נופל לתהום. אני הצלתי את החיים שלך. הנמשל הוא מאוד מיוחד רבותיי. זה המובן הפשוט והאמיתי של המושג שפך חמתו על עצים ואבנים. בזמן שבית המקדש היה קיים, עם ישראל היה שקוע בעבירות, שקוע. בבית ראשון, כמו שהגמרא אומרת, בעבודה זרה, בגילוי עריות, בשפיכות דמים, היה שקוע, היה שם, היה עמוק בתוך העבירות. בבית שני, בשנאת חינם. מסתבר שזה כך ממשיך, הרי בית שני חרב, ואנחנו מצפים ומייחלים לבניית הבית השלישי. מה אחת הסיבות לכך? ייתכן שאולי זאת הסיבה המרכזית. אדירה, בעצם המציאות של בית המקדש, לכלל ישראל היה בית, כביכול הוא הרגיש קרוב עם הקדוש ברוך הוא. אבינו אב הרחמן, הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע, שפע, מה זה שפע? שפע אינסופי של חסד ורחמים. ביום כיפור עם ישראל מגיע לבית המקדש ומרגיש ורואה שמתכפרים לו כל העוונות. הכהן הגדול לוקח את השעיר המשתלח, וואו, כל עם ישראל אומר, וואו, הכל מתנקה, הכל התנקה לנו. כמו שהרמב"ם אומר בהלכות תשובה, שעיר המשתלח מכפר על כל העבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו, לא הודע לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. יום כיפור עם ישראל יוצא, מבסוט, שמח וטוב לב, כל העם זקים וטהורים. לא רק זה, במשך כל השנה, כשיהודי עובר עבירה, חס וחלילה חילול שבת, זה עבירה כבדה מאוד, גם עבירה קלה יותר, מה הוא עושה? מביא קורבן, מתכפר לו. למה בית המקדש היה קרוי לבנון אחד, בשמות בית המקדש, שמלבין אבונותיהם של ישראל, הגמרא ביומא דף למתת. אז יהודי עומד לפני ניסיון מסוים, לפני שהוא נכשל, לא נכשל, אז הוא אומר לעצמו, במקרה הגרוע ביותר, מה אני אעשה? אני אביא קורבן. הגמרא אומרת בחגיגה על הפסוק במשלי, הוקר רגלך מבית רעך. מה הכוונה? הוקר רגלך מבית רעך. הגמרא שאומרת בחגיגה שהכוונה היא לחטאות והשמות. שמה? שלא תחטא, רשי שמסביר מה זה הכוונה לחטאות והשמות, שלא תחטא ותזקק להביא חטאת והשם. זאת אומרת, זה לא ראוי להביא הרבה קורבנות לבית המקדש. כי כשאדם מביא קורבן, הוא לא כך יודע אם הקורבן יביא לו אותו לתוך חס וחלילה הפוך, כבר נהפוך, מי יודע, הגזמת כבר, זה כבר מוגזם מה שעשית. ובשביל להבין את החסרון בקורבנות כגון אלה, כגון הקורבנות אלה שאדם אומר לעצמו, טוב, כביכול לכתב ואשוב. נצר לעצמנו רגע יהודי ששוכח, שוכח ששבת, וואו. היום בעולם שלנו, לצערנו זה יכול לקרוא, אדם פשוט לפי מתנתק לגמרי מהחיים, מכל כל הכלים הטכנולוגיים שלנו. אבל הוא שוכח ששבת. הוא מתקשר אל הסוחר שלו בבורסה, לברוקר שלו בבורסה, הוא מבקש לקנות מניות בשווי 50,000 דולר, ביוחד עם יהודי גר בחוץ לארץ. לצערנו עוד יותר נמצא בגלות, עוד יותר אפשרות שהוא לא מרגיש שוכח ששבת. מתקשר לבורסה, פתוח, הבורסה פתוחה בשבת, תקנה לי בבקשה מניות בשווי 50,000 דולר. ואז כשהוא מסיים את השיחה, פתאום וואו, הוא נזכר ששבת. ואז הוא אומר, רגע, בינתיים הרי כבר הברוקר המתווך הזה כבר קנה את המניות. מה מעסיק אותו עכשיו, אם הוא הרוויח כסף או לא, 500,000 דולר, לא משנה. אז הוא הולך לרב ושואל את הרב, מה אני עושה? מה אני עושה? שכחתי ששבת, אמרתי לאותו גוי לקנות לי מניות. אומר לו הרב, מה זה מה עליך לעשות? עליך לקנות קורבן ולהביא אותו לבית המקדש. אותו עשיר כמובן לא מאסס פעמיים, קונה את הבהמה, הטובה ביותר, השמנה, פרה בשווי 10,000 דולר. עולה לבית המקדש, מקריב אותה, תוך כדי אפילו הוא מועיל בטובו לתרום 5,000 דולר לבדק הבית. ואז שהוא חוזר הביתה, הוא עושה לעצמו חשבון, רווח של 500,000 דולר, מול 15,000 דולר הוצאות, מה הוא מחליט שהוא, מעבירה הזאת, הוא בעצם לא כל כך הפסיד. זאת אומרת, לעמיתו של דבר קורבן, עלול להיות דבר שלילי עבור יהודי, לפעמים, הלוואי שנהיה שם, הלוואי שנהיה בחשבון הזה, אם להביא קורבן, אם אנחנו עושים משהו והחלטנו להביא קורבן, אז זה טוב או לא טוב. אבל לפחות בואו, אנחנו ביחד מנסים להבין מה זה, שפך חמתו על עצים ואבנים, כביכול הקדוש ברוך הוא בראייה הפשוטה שלנו, אנחנו חושבים, קדוש ברוך הוא, איך אומרים, הכעס הזו, שחרר את הכעס, היום קוראים לזה שחרר את הכעס, על העצים ואבנים, עליו שבית המקדש היה מקום שכינה, השראת השכינה, זה לא עצים ואבנים, איך אומרים, כמו שנראה לנו, משהו כל כך גשמי. בית המקדש היה במידה מסוימת סיבה לאבדון של כלל ישראל, ואם הבית הזה לא היה נשרף, אז באמת לא היה נשאר מאיתנו, מעם ישראל, איך קוראים לזה חזל, לא היה נשאר מסונאים של ישראל שריד ופליט, לשון סגי נאור כמובן. הם היו כל כך שקועים בתור החטא, הם לא היו מרגישים, כמו אותו צייר שהיה מרוכז ביצירה שלו, לא שם לב, הוא עשה משהו אדיר, צייר ציור עצום, אבל לא שם לב, אתה לא שם לב שעוד רגע, אתה נופל לתהום, עד שהחבר שלך צריך לקרוא לך את הציור. עד הרבה, עם ישראל, הכלל ישראל, היו כל כך קשורים לבית המקדש, והם הרגישו כזה, הם קרובים, יש להם בית מקדש, עד שהם לא שמו לב מה קורה איתם, הם חיו בתחושה שהם יכולים לעשות מה שעולה על רוחם, ומה יקרה? בית המקדש יחפר, כהן הגדול ייכנס ביום כיפור, קודש הקודשים, והכל יהיה בסדר, ינקה את הכל. מה שאין כן, אם חס וחלילה, אחרי החורבן, יהודי מרגיש שהוא עשה משהו לא בסדר, אז כמובן שיש לנו את יום כיפור, אבל יום כיפור עם תפילות, עם בקשות, הוא מרגיש אבל שהעבירה הזאת הוא גורר איתו עד סוף הימים שלו. יש עבירות שהתשובה מחפרת, אבל יש חס וחלילה, כמו שהגמרא ביומה אומרת, יש עבירות שהתשובה לא מחפרת, זה לא פשוט בכלל. ככה פסיעה אחר פסיעה, עם ישראל מתרחק מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא צועק, תעצרו, אתם לא מבינים, בעוד רגע תסתכלו אחורה, אתם נופלים לתהום, זה לא הועיל. אז לכן, רבותיי, לכן הקדוש ברוך הוא, זה היה המצב שכביכול לא נותר לקדוש ברוך הוא, אלא לשפוך את חמתו על עצים ואבנים, להחריב את בית המקדש עצמו, כן. זה היה האופציה היחידה שעמדה כביכול מול הקדוש ברוך הוא, בשביל לעצור את כל הסחף הזה של, מצד שאחד אנחנו קרובים כל כך, ויש לנו בית כל כך עצום, כל כך מיוחד, שמחפר לנו קורבנות וכהן גדול, מצד שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו מדרדרים ומדרדרים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב לעצור את זה. יש לזה משל גם על זה, פעמים שאדם, אבא רואה את הבן שלו הקטן, רוכב על האופניים, בכביש, בין מכוניות, ממש איך הוא מסכן את החיים שלו, האבא כועס, כועס כעס, כעס גדול, מובן בהחלט. הוא למעשה רוצה אפילו להקות את הילד שלו חס וחלילה, לצעוק עליו, בשביל שלא יתנהג עוד פעם ככה, להסתובב ככה עם האופניים בין המכוניות. אז מה הוא עושה? במקום לכעוס עליו, הוא פשוט שובר לו את האופניים. ואז בצורה הזאת, לילד, איך נקרא לזה בלשון יותר בוטה, ניטלת ממנו האפשרות לחזור למעשה החסר החיות הזה. זה הכוונה, רבותיי, שפך חמתו על עצים ואבנים. לא שבירת שמשה של חלון בשביל להרגיע את הכעס, חס וחלילה, אלא דווקא שבירת הכלי שנותן את הסיבה, מהווה את הסיבה של האבדון הגדול. כתחליף למעשה, להרוג ולחלות את עם ישראל, עם ישראל מקבל מכה, לא פחות קשה, ונחרב לו בית המקדש. זאת אומרת, חורבן, בוא נבין פה נקודה, אני חושב איזה רובד קצת יותר עמוק מהמחשבה הרגילה שאנחנו חושבים על חורבן בית המקדש. למעשה, יסוד העניין, חורבן בית המקדש הגיע כשהבניין, הוא היה הסיבה לחורבן הגדול. הוא היה הסיבה הגדולה ביותר, בגלל שעם ישראל הרגיש, אני קרוב, אז מה זה, אני יכול להיות צמוד ודבוק לכל העבירות שבתורה, ויש לי פה בית מקדש, והכל בסדר. לפעמים, דווקא, אני אומר את זה בכאב גדול עכשיו, בן אדם שיכול לפגוע בן אדם לחברו, עם הצטלה של תורה ושל יראת שמיים, זה החמור ביותר. איך אומרים לבן אדם כזה לפעמים, תוריד את הכיפה, תוריד את הזקן, ואל תעשה מעשה של אל תעבור עבירות, בוודאי לא של בן אדם לחברו, כי לפעמים כשבן אדם בא עם טענה של, מה אתה רוצה? אני צדיק גדול. אני עושה דברים ממרום צדיקות, המקום הגבוה שאני נמצא בו, מהצדיקות שאני נמצא בה, מהיראת שמיים שלי. עם ישראל הרגיש, אנחנו נמצאים גבוה, אנחנו נמצאים כשבית המקדש נמצא אצלנו, איך אומרים, מטר מאיתנו. זה נותן לנו לעשות את הדברים החמורים ביותר, ולהביא קורבן. לכן, זה הנוסח של הפרק בתהילים. מזמור לאסף, ולא קינה לאסף. נכון שזה היה אסון, אנחנו בוכים עכשיו בשעות האלו, אנחנו בוכים שנה בשנה, אבל דווקא בחורבן הבית הייתה תמונה הצלה של כלל ישראל, כי אז הוא מתחיל להבין כמה חמור הדברים שהוא עושה, להתחיל לחשוב על הדברים. ידוע המסע ומתן, הדין ודברים, המופלא, ממש מופלא שהתנהל בין רבי יוחנן בן זכאי לשר הצבא, בזמן ש... הוציאו אותו מירושלים. הגמרא אומרת בגיטין בדף נונבב, בדפי האגדתאות שמסופר על קמצא ובר קמצא. הגמרא שם אומרת, כי מתה להתם, שרבי יוחנן בן זכאי הגיע, שהוציא אותו מירושלים לשר הצבא, אז הוא אומר לו, שלמה עלייך מלכה, שלמה עלייך מלכה. אתה שלום עליך מלך, שלום עליך מלך. ואז הוא אומר לו, מחייב את טרק טלה, אתה למעשה חייב פעמיים להיארג, א' חדה דלב מלכהנה, וקקרית למלכרים. הוא אומר לו, שלם עליך מלכה, שלם עליך מלכה. ככה אומר רבי יוחנן בן זכאי לשר, מכבד אותו בלשון מלך, אומר לו, אתה מחויב בפעמיים הריגה, א' דלב מלכהנה, וקקרית למלכה, ותו, היא מלכהנה, עד העידנה, המי לא עתית לגביי, עד הרגע, למה לא באת אליי? אמר לו, רבי יוחנן בן זכאי, אומר לו, דקאמרת לב מלכה נא, איברה מלכה אתה, די לב מלכה את, לומים סי ירושלים בידך, אתה יותר אפילו חשוב ממלך, כי אם לא היית מלך, לא היה נמסרה, ירושלים לא הייתה נמסרת לידך. וכאמרת, ככה הוא אומר לו, אם מלכה נא, מהי לא קעתית לגבי, עד הנה, למה לא באת עד עכשיו? הרי אם אתה אומר שאני מלך, אז הוא עונה לו, דבריונה דאיתבן לא שבקינן. כמונה, יש פה איזה בריונים שלא נתנו לי. אז הוא, שם הם דנים, הוא שואל אותו, אם היה חבית של דבש ודרקון כרוך עליך, לא היו שוברים את החבית בשביל דרקון, כאילו, מה, היית שובר בשביל הדבר? אז הוא שתק. ואז רבי יוסף קרא עליו, יש כאלה שהוא עם רבי עקיבא, משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. כמובן, הוא היה צריך להגיד לו, מה ברוש? כן היינו, שקלינן צוותא ושקלינן לדרקון, וקטלינן לי. וחבית השקלין, הוא היה צריך להגיד לו, כן, אני לא, אני באמת מסכים לקחת, הרי מה הוא שאל אותו, אם היה חבית של דבש ודרקון כרוך, לא היית שובר את החבית ולוקח את הדרקון, אמר לו לא. זאת אומרת, למעשה ששתק רבי יוחנן בן זכאי, מן השמיים, שרבי יוסף אמר, דרך הטבע יש פה שאלה גדולה, הרי הקיסר, כשנחש למעשה כרוך על גבי חבית, הוא צריך לשבור את החבית, זה דברי שטות. כל בר דעת הרי מבין שהפתרון הפשוט הוא לקחת מקל ולהיפטר מהנחש, מה פתאום לשבור את החבית? זה בדיוק היה הדיון שרבי יוסף אומר על רבי יוחנן בן זכאי, למה שתקת? למה לא ענית? מה הבעיה כשנחש כרוך על גבי חבית, לא צריך לשבור את החבית, אלא פשוט לוקחים מקל, מתפטרים מהנחש, ואז יש לך חבית נשארת שלמה, לא קרה שום דבר. למעשה, זה מה שהוא היה צריך להגיד לו. הוא אומר, הוא סיפר לו, רבי יוחנן בן זכאי אמר לו, אותו קיסר, הבריונים לא נתנו לי להגיע. אז בשביל להיפטר מהבריונים, היית ככה בצורה כזאת, היית במקל אחד, מגיע להסכם שלום עם הקיסר. למה באמת רבי יוחנן בן זכאי לא ענה לו את התשובה הזאת? אז הגאון רב אביגדור מילר, זכר צדיק לברכה, הסביר פה הסבר נפלא לגמרא שם. נכון, הקיסר באמת דיבר דברי שטות, דברי הבל. אבל רבי יוחנן בן זכאי שמע גם מה שאמרו בשמיים. מה שאמרו בשמיים, שם ההחלטה הייתה, אין ברירה, צריך להחריב את ירושלים בשביל להציל את העם. ולא ההפך. בתקופת בית ראשון, חלק ממלכי יהודה היו רשעים גדולים. אחז, מנשה, יויקים, מי שקורא את הנביאים, זה כואב מאוד, פשוט כאב גדול לקרוא את אותם, את סיפורי הנביאים שהיו המלכים הרשעים במלכי יהודה. המלכים האלה משלו ביד תקיפה ביותר על כלל ישראל. ולא רק זה, הם עמלו קשות להחתיא אותם. עד שכלל ישראל באמת היה בדרך לאבדון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שבר את החבית כביכול כמובן, כדי להיפטר מהנחש. החריב את הכל. הוא בנה כלל ישראל מחדש. ואז מנהיגי הדור היו גדולים, צדיקים, עזרא, נחמיה, זרובבל. אותו דבר היה בבית שני. באותה תקופה משלו מלכי הורדוס. כל הבריונים, כל הרשעים. ובגלל המעשים שלהם, כלל ישראל היה צפוי לאבדון מוחלט. מה הקדוש ברוך הוא עשה? שוב פעם, שבר את החבית, החריב את הכל. כל הנחשים הסתלקו. ואז תפסו את ההנהגה, רבי יוחנן בן זכאי, רבן גמליאל ועוד צדיקים. ואם נקפוץ, אי אפשר לתת הסברים ופירושים. אבל בואו ביחד ננסה קצת ככה להבין, פשוט להבין את העולם שלנו. העולם שלנו נקפוץ כל כך הרבה שנים מאז חורבן בית המקדש. בואו ננסה פשוט להיות מעשיים, נוכל להבין אולי שוב, קשה מאוד לעשות דימוי לדבר שקרה לפני 1900 שנה, לחורבן בית המקדש, למה שקרה לפני עשרות שנים. אבל בשביל להבין את הדברים, אני חושב שכדאי כן טיפ-טיפה לעסוק בדבר. אי אפשר להגיד שוב, אני רוצה לחדד את הדבר, אני לא רוצה להביא סיבה חס וחלילה לשואה איומה, ועל זה אני רוצה לדבר. בשביל פשוט רק להביא לנו, שנוכל ביחד לנסות להבין מה הכוונה של הדברים, מה הכוונה של קילה חמתו בעצים ואבנים. מה זה שבירת החבית, מה שדיברנו. לשבור את החבית וכביכול לפתור את הנחש. התכלית של כל השואה הנוראה שעברה על העם שלנו לפני כמה עשרות שנים, 60-70 שנה. יש אנשים שעברו את השואה, סבא שלי, רב שלום דוד הורוביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבאמת עבר את השואה ונשאר באמונה גם תוך כדי המלחמה, תוך כדי הצרות הצרורות, נשאר באמונה יוקדת, סבתא שלי שתיבדל לחיים טובים וארוכים, שאתה רק שומע מהם כמה משפטים באמונה, ואתה פשוט לא יכול להאמין שאנשים האלה עברו את מה שהם עברו, מדברים ככה על אמונה. אבל אנשים שהיו שם, דיברו בלשון, במקורות מסוימים באירופה, שאלמלא השואה האיומה, עם ישראל לא היה יכול לשרוד. כלל ישראל באותה תקופה היה נתון בסכנה אדירה של ניתוק מהתורה. היה נתון. סיפר פעם רב מאות חמן, ראש ישיבה של בישראל ובבני ברק, היה חבר מועצת גדולי התורה, סיפר לעצמו שהוא היה בעיר הגדולה בבריינסק, הוא התגורר עם המשפחה שלו, הם היו שני בחורי ישיבה, הוא ועוד בחור נוסף, כשהם הגיעו הביתה מהישיבה, הם היו צריכים להתחבא בתוך הבית. למה? היה להם בושה. מה, לראות כמו בני ישיבה? בחוצות העיר? אם פעם היו נשלחים לערוך איזה קנייה במקולת, הם היו תמיד נעמדים בסוף התור, אפילו אחרי העבדים והשפחות. בכל רחבי אירופה, בגרמניה, בליטה, בפולניה, הייתה התערדרות רוחנית גדולה מאוד. כולם הלכו, כמעט כולם הלכו ללמוד באוניברסיטאות, כלל ישראל היו צפויים, חס וחלילה לעבדון. מה הקדוש ברוך הוא עשה? כביכול שבר את החבית. החריב את כל יהדות אירופה בשואה נוראה. מה קרה אחרי זה? לאחר מכן, העם נבנה מחדש. מנהיגים חדשים, בעלי שיעור קומה אדיר, קמו וקמים בכל דור ודור. לא מזמן התפרסם תמונה שצילם הצלם אומן אריאל רווינסקי, מוכר ומפורסם. תמונה שהוא מצלם את הרב לאו, שיעריך השם ימיו בטוב ובנעימים, שעומד באחד מהחתונות של הנכד או הנכדה של כבוד קדושת האדמו"ר מגור, עומד על מרפסת החופה, ולמעשה מתחתיו עשרות אלפים של יהודים שבאו לחגוג את החופה ואת החתונה של נכד הרבה. והתמונה הזאת נתנה את ההרגשה הזאת, הרב לאו שניצל מהשואה כילד, והנה, מאחוריו למעשה קם דור חדש, כשמדברים על עשרות אלפים, זה דור חדש. וזה הכוונה, שוב, שפך הקדוש ברוך חמתו על עצים ואבנים. נכון, אותם עצים ואבנים של בית המקדש, זה לא חפץ דומם כפשוטו. סוף כל סוף הנשמה נשארה. אבל אדרבה, עבור הנשמה הזאת, נשפחו הנהרות של הדם ונשרף בית המקדש, בשביל להציל את הנשמה. ראינו את זה גם בתקופה של האינקוויזיציה הספרדית. הנוצרים היו חוטפים ילדים קטנים, מה מחנכים אותם? להיות כמרים לנצרות. עד כדי כך היו אנשים שאמרו לעצמם, יהודים צדיקים ותמימים, שיהרגו אותם, העיקר שלא יהיה, לא ייקחו את הנשמה שלהם. אבל בואו נחשוב לרגע, נקודה נוספת, חשובה מאוד ביום הזה. הרי הקדוש ברוך הוא לא שרף מיד את בית המקדש. בספרי הנביאים מתואר בהרחבה איך הקדוש ברוך הוא שלח את הנביאים בוקר, צהריים וערב להזהיר את העם, להזהיר את עם ישראל איך הם מתקרבים אל עבר פי התהום. איך הם אמורים להסתכל אחורה מטר אחד והתהום מאחוריהם. אחד מהנביאים היה ירמיה. ירמיה מזהיר את עם ישראל, מוכיח אותם על החורבן. כל פרק זין, באמת, בהרבה מקומות, כמה ירמיה הוא מוכיח אותם, ומסביר להם שהם ממש מתקרבים לגרוע מכל. אבל כלל ישראל כביכול לא פחדו. כלל ישראל כביכול לא פחדו. תחושת הביטחון שלהם, למה? ממה באה תחושת הביטחון? הם הרגישו, יש לנו בית מקדש, מה הבעיה? יש לנו בית מקדש, אנחנו בטוחים. גם לפני השואה, רבותיי, כלל ישראל הוא זהר השכם והערב. מלבד העזרה של גדולי ישראל באותו תקופה, הם קיבלו רמזים מהשמיים, שלמעשה היה תמון כל המסר. אם לא תעשו תשובה, קדוש ברוך הוא חס וחלילה, ייאלץ לשבור את החבית. מעניין מאוד ש... הרב אביגדור מילר, זכר צדיק לברכה, כתב דבר שהוא אפלה ופלה, ממש אפלה ופלה. הוא כתב על מה שהקדוש ברוך הוא כביכול שלח בת קול, ממש בת קול, דרך היטלר ימח שימו הצורר, ימח שימו וזכרו, ומי שהתבונן בחוקים הגרמנים שחוקקו 15 שנה, לפחות 15 שנה לפני השואה, בשביל מה הם נועדו? אלו היו חוקים אנטישמיים לכל דבר ועניין, אבל הם נועדו דבר אחד, להשיב את העם היהודי למקורות, לדרך הישר. חוק אחד הראשון, אני לא יודע אם הוא הראשון, אבל בסדרת החוקים, יצא חוק של היהודים אסור להתגורר בבית משותף עם גוי, רק יהודים יהודי. בוודאי שהכוונה שמי שחוקק את החוק היה כוונה אנטישמית למהדרין, אבל אמיתו של דבר, החוק הזה מונח, בחוק הזה הייתה קריאה זעקה, תתרחקו מהשכנים הגויים שלכם. חוק נוסף שחוקקו אז הצורר היטלר עם מחשימו וכל כל הנלווים אליו, ליהודי אסור ללמוד באוניברסיטה של גויים. וואו, היינו חושבים לרגע שאולי זה הדברים של החפץ חיים, שאומר לא ללכת ללמוד באוניברסיטה של גויים, אלא ללמוד בבתי ספר יהודים בלבד. אחר כך חוק נוסף, הרבה יותר משמעותי, אסור ליהודי להתחתן עם גויה. וואו, מי אומר כאלה דברים? התורה הקדושה, ממש מתוך השכינה, איך אומר, השכינה הקדושה מדברת מתוך גרונו של אותו צורר. כביכול הצוררים באים לתקן אותנו. כלל ישראל באותה תקופה היה בשבל רוחני, היו הולכים הצעירים לתיאטראות, לבתי קולנוע של הגויים, ועוד חוק, ליהודים אסור להתאסף בשום מקום, רק איפה? איפה? בבית כנסת או בבית מדרש. מי אמור לכתוב כאלה מכתבים וכאלה, כאלה קריאת קודש, להסתובב רק בבתי הכנסת או בבית המדרש? כן, זה היה חוק שחוקקו הנאצים עם אחשים לו. וכלל ישראל, חלק גדול מהם כמובן, לא נתנו ליבם לשמוע ולהאזין ולהקשיב, לעטות אוזן להזהרות, ואז כביכול לא היה ברירה בידי הקדוש ברוך הוא, אלא לשבור את החבית. גם בדור שלנו רבותיי, גם בדור שלנו, שוב אני לא בא פה באמת, לא בא לתת מוסר לאף אחד, זה לא יום, אני לדעתי זה לא יום של מוסר, אנחנו ביום של חשבון נפש, של הסתכלות ימינה שמאלה למעלה למטה, שלא יעבור ולא יגיע אלינו מסרים כאלה ואחרים שלא שמנו לב אליהם. גם בדור שלנו בן תורה שיעמוד ויתבונן מה שנעשה בתוך עולם התורה, יראה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, הוא שולח לנו רמזים, אזהרות. פעם לפני, איך אומרים, בין זמן השואה לבין הזמן הנפלא שאנחנו נמצאים היום מבחינת עולם התורה. היום הרי מי שחושב לרגע, לקח רק דוגמה את קריאת ספר. ברכפלד, אחוזת ברכפלד, קריאת ספר, מודיעין אלית. הר גבוה, לא כל כך גבוה, שהיה עד לפני כמה שנים, לא כל כך הרבה שנים, אני מדבר, אני חושב שכ-25 שנה, לא יותר, היה פשוט כלום לא היה שם. והיום, עולם של תורה, עולם של בתי מדרש, עולם של בתי כנסת. אבל לפני זה, יהודי השכים בבוקר, התפלל את התפילה מההתחלה ועד הסוף, ואחרי זה יוצא לעמל יומו. זו הצורה של יהודי. היום יש בני תורה, ואני אסביר למה זה. שוב, אני לא בא לתת מוסר לבני התורה, חס וחלילה, מי אני בכלל? שיכולים לקום מאוחר, מרשים לעצמם, אנחנו דברים עכשיו לקראת בין הזמנים, עוברים זמן קראת שמה, זמן תפילה. אבל למה הם עושים את זה? הם מרגישים, מה הבעיה? בעוד זמן קצר, אני נכנס לבית המדרש, וואו, שם המתין לי החברותה שלי, אני נלמד איתו, אני אחדש סברה, אני אפילו אמסור איזה חבורה. ואז מה הוא מרגיש? אני בגן עדן, אני מסתובב בגן עדן, ימינה בית מדרש, למעלה בית מדרש, כוס קפה, יש כוס תה, הכל נמצא לפניי, ואני דבוק בקדוש ברוך הוא. אז בסדר, אני מגיע מאוחר, אני פה עושה איזה משהו מסוים לא בסדר, בוודאי בבן אדם לחברו. זה גם נותן, כן, זה יוצר אצלנו גם זלזול אדיר בחומרה של דיבור לשון הרע, בדברים בטלים, בבן אדם לחברו. למה? הרי אני בן תורה. לא רק אני בן תורה, אני דבר עכשיו לאותו אחד שמסתובב ואומר לעצמו, רגע, תראו, אני עטוף בבית המדרש, בבית הכנסת, אני כל כולי מסתובב סביב מקום הקודש. מה שלמדנו היום רבותיי, שדווקא כשנמצאים סמוך מאוד למקום הקדושה, זה יכול לעשות אותנו שעננים, ולהגיד טוב, כמו שלמדנו למעלה, קודם, שבית המקדש נחרב, כי עם ישראל אמר לעצמו, אני יכול לעשות הכל, בבית ראשון זה גילוי עריות, שפיכות דמים, ורצח, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, כל הדברים החמורים. אבל יש לנו בית מקדש, הוא מנקה אותנו ביום הכיפורים, אם יש בעיות באמצע השנה, מביאים קורבן. זה בדיוק מה שקרה גם בבית המקדש השני, שנחרב, ולצערנו עד היום אנחנו בבעיה חמורה, שנאת חינם. יהודי אמרו אחד לשני, מה הבעיה? אנחנו, יש לנו פה בית מקדש, ואנחנו סמוכים לקדושה. פעם, פעמיים, שלוש בשנה נקפוץ, נעלה, נרגיש קדושה, וזהו, זה ינקה אותנו. דווקא בגלל ריבוי בתי המדרשות ברחבי הארץ והעולם, לא יומד, אבל מסתובב ברחבי העולם, היום יש מדינות מקסיקו, פנמה, ארגנטינה, אפילו אוסטרליה. מי שם נכנס, נוסע למקסיקו, רואה שם עשרות בתי מדרש, עשרות כוללים, בני תורה, ישיבות, ארגנטינה, קנדה אין לו לדבר בכלל, אני אומר, בכל רחבי העולם. אז אדם אומר לעצמו, מה הבעיה? אנחנו פה סמוכים על שולחן התורה, סמוכים ומתנקים היטב בתוך בית המדרש. אנחנו חובה עלינו, רבותיי, להישמר מאוד, שלא נגיע חלילה למצב שיהיה חס וחלילה רחמנא ליצלן, איזשהו רעיון, או איזשהו רצון של הבורא יתברך לקחת מאיתנו את הישיבות הקדושות, כמו שקרה בבית המקדש. נכון, אנחנו צריכים לדעת שרק הישיבות הקדושות והטהורות, ובתי המדרש ובתי הכנסת, הם המחזיקות אותנו. אבל זה לא נותן לנו את האפשרות לעשות כביכול שטויות ולהגיד, טוב, הנה, הכל בסדר. ויותר מזה, רבותיי, אנחנו נמצאים במצב שיש רינונים על בחורי הישיבות. מה כמובן? רוצים לקחת מאיתנו. רוצים לקחת את התקציב של הישיבות. מדברים על זה שהבחורים לא לומדים מספיק, ומה זה לימוד תורה. עכשיו עוסקים בזמן האחרון בנושא של חוק לימוד התורה, על ערך לימוד התורה, ואנחנו רואים התקפה אדירה מכל הכיוונים. ערך לימוד התורה, מה פתאום? זה בשבילנו, רבותיי. אנחנו צריכים להתעורר ולהתחזק, ולהבין שזה לא מובן מאליו, שזה לא זה שיקדש אותנו ויתהר אותנו, כיוון שיש כל כך הרבה שפע של תורה ויראת שמיים. אדרה בזהירות, זה מה שראינו. אנחנו רואים בכל רחבי העולם, בארץ מושבם של עשירי העולם, מוסדות התורה יש תקופה שהם מרגישים שיש קושי כלכלי. זה רק להראות שזה לא מובן מאליו, וכל פעם מחדש אנחנו צריכים להתפלל ולהודות, קודם כל גם להודות להשם, שאנחנו זכינו שבדור הזה, דיברנו על השואה, זה דור קודם, מה שהם עברו, והנה אנחנו נמצאים במצב שעולם התורה ועולם ישועות פורח ברמה שאי אפשר לתאר. ולפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תעצרו לפני שיהיה מאוחר מדי. לפעמים זה המצב הכלכלי של עולם התורה ועולם הישיבות, יש גם סכנות נוספות. לפעמים אנחנו חושבים שהם חלפו מהעולם. כולם חשבו שלא יתכנו פוגרומים כמו שהיה באירופה בתקופות האפלות. עד שלפעמים פתאום מדי פעם אנחנו רואים את המלחמות שבאוקראינה, ברוסיה, מוסדות, קהילות שלמות, נכנסים לחרדות יומיומיות. זה כל כך אמור לתת לנו את הרמזור כביכול. זהירות, פשוט זהירות. אז בואו ננסה ככה, לפני שאני רוצה לסכם ברעיון אחד מאוד חשוב ששייך גם לשעות האלו. דיברנו בעיקר על קילה חמתו בעצים ואבנים. זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא כביכול כעס וניתב את הכעס שלו לעצים ואבנים לבית המקדש, כי בית המקדש לא היה רק עצים ואבנים גריידה. זה היה עצים ואבנים עם נשמה, אבל הנשמה נשארה, ובגלל שהיהודים באותה תקופה חשבו, יש לנו בית מקדש, הכל בסדר, הם דווקא ידרדרו וידרדרו, וחשבו שבית המקדש ישמור עליהם, אז הקדוש ברוך הוא היה חייב כביכול, לשבור את החבית, כמו הדיאלוג של רבי יוחנן בן זכאי, והמלך, והקיסר, הקדוש ברוך הוא שבר את בית המקדש, והחריב אותו, בשביל שלא נתעלה בו, עכשיו אנחנו צריכים להבין כמה חמור כל פרט ופרט שאנחנו עושים, כל חילול וחילול שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו, להבין מה קורה, וכמה שחיבור של של אהבת חינם נגד השנאת חינם, יקרב אותנו לבנייה של בית המקדש, ותמיד להבין שזה לא מובן מלא, וגם על בני התורה, ועל עולם הישיבות ובתי הכנסת, והתורה ויראת שמיים. זה לא מובן מלא, וזה לא מתקן אותנו. מה שצריך לעשות, צריך לעשות, ולא לחשוב, רגע, אני אעשה לא בסדר, ואני אקפוץ לבית המקדש, וזה יתאר אותי. זה מה שלמדנו. נקודה אחרונה שאני רוצה ביחד ללמוד, ואולי ככה להבין על מהות היום. היום הכל כך קשה שאנחנו נמצאים בו, אבל רואים כבר אחר הצהריים את האור, את המשיח, את הנחמו נחמו עמי. אנחנו יודעים שהמדרש הרי אומר, אתם בכיתם על הלילה כשהמרגלים חזרו, כשהמרגלים חוזרים מארץ ישראל ומספרים דברים מאוד לא נעימים על הארץ. לא נוכל, איך נוכל לכבוש אותה? זה אנשי ענק ראינו שם, הם מדברים שרה על הארץ הטובה. ואז עם ישראל בוכה, ויבכו העם בלילה ההוא, אומר המדרש, אתם בכיתם בחייה לחינם, חייכם שתבכו בחייה לדורות. אני חושב שהלשון אפילו חייה, איך רואים, בחייה אמיתית אתם תבכו לדורות. ומה הכוונה? שבליל תשעה באב, אתמול בלילה למעשה, זה הלילה של המרגלים חזרו מארץ ישראל ודיברו שרה לארץ, ואתם עם ישראל תבכו בכי במשך כל הדורות, כמו שאנחנו ישבנו הבוקר ויושבים ואתמול בלילה ובכינו על חורבן בית המקדש. שמעתי ממורי ורבי הגאון הגדול רב מוישי שפירא זכר צדיק לברכה, שאלה פשוטה שאמורה לתת לנו הסבר והבנה, מה העונש פה בכלל? הרי מה זה בכי? בכי זה תמיד התוצאה של הדבר. אני נותן למישהו מכה, אני חוטף לו משהו, אם זה ילד קטן אני אחטוף לו את המשחק, אז הוא בוכה. העונש הוא לא הבכי, העונש הוא זה שחטפתי לו את המשחק, העונש זה שנתתי לו מכה, וכואב לו, לכן הוא בוכה. היה צריך להיות הנוסח של המדרש אחרת לגמרי. אתם התלוננתם על ארץ ישראל לחינם, סופכם שתתלוננו על ארץ ישראל, ותבכו אולי, הבחייה היא תמיד תוצאה, מה פוש? בכיתם בחייה בחינם, סופכם שתבכו בחייה לדורות. הבכי הוא סוף הדרך, הוא יותר נכון, התוצאה שלה, של מה שקורה. יש אנשים דרך אגב לצערנו גם, לפעמים זה לשמחתנו, שיכולים לקבל איזשהו מכה מסוימת ולא לבכות. אז מה זה קשור? סופכם שתבכו. בסדר, אז הבכי הוא תמיד התוצאה של הדברים. הסביר מורי ורבי, רב מוישה זכר צדיק לברכה, באחד מהנהי והבכי שהוא נסע ברמות כל שנה, בשנים האחרונות לחייו, בליל תשעה באב, אז הוא דיבר באריכות על הנקודה הזאת של מה זה בכלל בכי? בכי זה מלשון נבוכים הם בארץ, מבוכה. בן אדם שמגיע למקום מסוים והוא נבוך, מה הכוונה? הוא לא יודע מה קורה, מה, איפה, ימינה, שמאלה, לא מבין, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, לא יודעים מה לעשות, מסתכלים ימינה, אין מלא, אי אפשר. מסתכלים שמאלה, אי אפשר ללכת. קדימה, אחורה, הבן אדם נמצא במבוכה כזאת. מה אני עושה? מה אני עושה עוד רגע? הדבר הזה מביא את הבן אדם לבכי. זאת אומרת, הבכי זה לא באמת תוצאה של הדבר, אלא זה מציאות. בן אדם שנמצא נבוך, כמו שאנחנו נבוכים בארץ, בן אדם כזה בוכה. לכן עם ישראל כשהמרגלים חוזרים הם בוכים כל הלילה, הם מרגישים במבוכה, אין מה עושים, בשביל מה הלכנו את כל הדרך, עכשיו אין לנו איפה ללכת אחורה קדימה, מה נעשה? לארץ ישראל אין לנו מה לעשות שם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תבכו בחייה של חינם, אז תבכו בחייה אמיתית במשך דורות. כשעם ישראל נחרב בית המקדש, עד היום אנחנו במצב של מבוכה, מה עושים? נכון, הקדוש ברוך הוא אין בעולמו אלא דלת אמות של הלכה, בית מדרש, דיברנו קודם כמה בית המדרש או בית הכנסת, אלא המקומות שכביכול כשנחרב בית המקדש, שם אנחנו מרגישים את, ה, את, ה, את, ה, את היופי ואת האהבה שלנו, לבורא יתברך, אבל אנחנו עוד נמצאים במצב של מבוכה. מה עושים? מה עושים מחר? אז חלק מהבכי שלנו, זה גם על זה שזה לא מספיק כואב לנו, זה גם חשוב, היום הזה, יום תשעה באב, זה גם חלק נכבד מהיום הזה, זה לבכות על זה שאנחנו לא מספיק בוכים, זאת אומרת, לבכות על זה שאנחנו לא מספיק מבינים כמה חסר לנו, אנחנו כל כך כבר רחוקים, אנחנו כל כך עמוק בעולם הגשמי, שאנחנו לא מבינים כמה חסר לנו. לכן, היום הזה זה לנסות להתפקח, כן להבין מה חסר, ופחות להיות מובך, פחות להיות במבוכה, פחות להיות בבכי, במובן הזה שאנחנו צריכים לבכות, בשביל לבקש מהקדוש ברוך הוא, תחזיר לנו, תחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, כי באמת חסר לנו מאוד. זה התפילה מתוך הלב פנימה, וכל אחד טיפ טיפה באהבת חינם, באהבה לכלל ישראל, זה יקדם משהו, ונזכה לראות עוד היום הזה, בבניית בית המקדש בתפארתה. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר לפסח בגד, לכל הצוות של הרדיו הנפלא, שגם בימים המיוחדים בשנה, היום הזה, יום תשעה באב, שהוא יום מאוד מיוחד, מצד אחד, כמו שכתוב, קרא עליי, מועד לשבור בחוריי. יש פה מועד שלא אומרים את החנון, היום במנחה. זה יום מיוחד שממנו תצמח הישועה. הרדיו מביא לנו בסיעת הדשמיה את הקול של התורה. אני בטוח בעזרת השם שכשיבוא המשיח צדקנו רדיו כל חיי יהיה המבשר, אחד ממבשרי הגאולה. וביחד כולכם נחגוג בשעות הקרובות ממש את ביאת המשיח ואת בניית בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן.